דפנו נהי עמוד ב' תמצע עמוד הגלודה. ראינו במשנה שיש לנו דין של גלודה נהי עמוד ב'. הגלודה במשנה רש"י מסביר שזה אותה בהמה, אותה בהמה שהאור ניטל מעליה, או מחמת מחלה, מחמת שכין, או מחמת מלאכה. בכל אופן, אותה גלודה, אומרת המשנה, מביאה הגמרא, מביאה המשנה מחלוקת רבי מאיר וחכמים. הגלודה רבי מאיר מכשיר וחכמים פוסלים. אומרת הגמרא אצלנו נוני עמוד ב' באמצע עמוד הגלודה, תנו רבנן, הגלודה רבי מאיר מכשיר וחכמים פוסלים, וכבר העיד אלעזר ספרא ויוחנן בן גודגדה על הגלודה שפסולה. אז זה היה הברייתא. אמר רבי שמעון בן אלעזר, חזר בו רבי מאיר. אומר רבי שמעון בן אלעזר, אמנם במשנה בברייתא אנחנו רואים שרבי מאיר חולק על דברי חכמים, אבל דע לך שרבי מאיר חזר בו. חזר בו. מבינה הגמרא מי בכלל? זה רבי שמעון בן אלעזר פליג רבי מאיר בגלודה. כלומר, דברי רבי שמעון בן אלעזר שחזר בו רבי מאיר, מזה אתה לומד שבאמת בתחילה רבי מאיר חלק על חכמים. אלא מה? אחרי זה חזר בו. כך אומר רבי שמעון בן אלעזר. והתניא, אמר רבי שמעון בן אלעזר, לא נחלקו רבי מאיר וחכמים על הגלודה שפסולה. אז רבי שמעון בן אלעזר הוא עצמו, יש ברייתא בשמו, שרבי מאיר וחכמים כלל לא נחלקו על דין של גלודה. אז איך ייתכן שבמקום אחר רבי שמעון בן אלעזר אומר שחזר בו רבי מאיר משהו שהוא כבר נחלק בעבר עם חכמים, הוא כבר העיד, כמו... זה נכון, אבל רבי שמעון בן אלעזר לא גרס כך. כן? יש לו ברייתא, כן, זה ברייתא. הוא אומר, ואתניא אמר רבי שמעון בן אלעזר, לא נחלקו רבי מאיר חכמים. הוא כבר העיד רבי יושעיה בנו של רבי יהודה אבא סתם, לפני רבי עקיבא משום רבי טרפון, על הגלודה שפסולה, על הגלודה היא אכן פסולה, ואם נשתייר בו סלע, אם נשתייר בו כסלע, כשרה. כלומר, אותה בהמה שכל האור שלה ניטל ממנה, אם נשתייר אור כסלע, איפה בדיוק צריך להשתייר האור הזה? זה נראה בעזרת השם בהמשך. אבל אם נשתייר באור כסלע, הרי הבהמה הזאת כשרה. מדוע? כיוון שסופו של האור להחזיר מאותו סלע, אותו אור שנשאר, הוא הולך ומתרפא לכל הבהמה כולה. אם כך לענייננו, בכל אופן, אנחנו שואלים על רבי שמעון אלעזר. לפי ברייתא אחת משמע שלשיטתו נחלקו רבי מאיר חכמים אלה, חזר בו רבי מאיר, ולברייתא שנייה משמע שלא נחלק רבי מאיר עם חכמים כלל. עומד הגמרא, אמר רב נחמן בר יצחק, מה לא נחלקו? לא עמד רבי מאיר במחלוקתו, אין הכי נמי. לכו לאן מה אומר רבי שמעון אלעזר, בעבר רבי מאיר וחכמים נחלקו. מה שכתוב בברייתא לא נחלקו, הכוונה היא לא עמד במחלוקתו, חזר בו רבי מאיר ממחלוקתו על חכמים והודה להם לחכמים. אמר, אם נשתייר בו כסלע כשרה, אז למדנו שאם נשתייר אור כסלע, הרי הבהמה כשרה, כיוון שסופו של האור להתרפות. שואלת הגמרא, היכה, איפה באותו בהמה צריך להישאר כסלע? האם יש אזורים מסוימים או לא? אמר רבי יהודה אמר שמואל, על פני השדרה כולה, זה צריך להיות לאורך כל השדרה של הבהמה, רק אם שם נשתייר האור, הרי אנחנו אומרים שבהמה כשרה. זה יותר מצלע. אומרת הגמרא, היא באה אליהו, דאריך וקטין, דכי מצרף לאה וכסלע, או דילמה ברוחב סלע על פני השדרה כולה. האם באמת כוונתנו היא שלאורך כל השדרה צריך להישאר משהו אור, אבל זה יהיה דק מאוד, עד כדי כך שרק בסופו של דבר שתצרף את כל השדרה כולה, את מה שנשאר, זה יהיה סלע. זה צד אחד. או צד שני לומר שמה שאמרנו שנשאר כסלע, אין הכוונה היא רק כסלע, לאורך השדרה רוחב כסלע. אבל נכי נמי, אם תצרף את הכל ביחד, ודאי יהיה לך יותר מכסלע. אז בכל אופן, באמת שואלת הגמרא, מה צריך להיות שם לאורך השדרה? האם הכוונה היא דאריך וקטין, צריכים לצרף לאה וכסלע, או דילמה ברוחב סלע לפני השדרה כולה, תשמע, דפרש רבי נאורי משמי דשמואל, ברוחב כסלע לפני השדרה כולה. זה צריך להיות המצב, רוחב סלע לאורך כל השדרה כולה, רק אז, במקרה שכזה, הרי הבהמה כשרה, וסופו של האור להתרפות. רבא בר חנה אמר, ראשי פרקים. רבא בר חנה אומר, לא, צריך להישאר כסלע, אבל אתה יודע, איפה בראשי הפרקים? בכל המקומות שיש לנו שם חוליות ופרקים, כפי שאומר רש"י, בדיבור המתחיל, ראשי פרקים, בכל פרקי חוליותיה, ועצמות השוק והירך, באינן שיעור כסלע. אז זה מה שצריך להיות. רבי אלעזר בן אנטיגנוס, משום רבי אלעזר ברבי ינאי אמר, מקום טיבורו, צריך להיות במקום טיבור, מקום שבו נמצא הטבור, מקום כנגד בני מאיים, יש כמה לשנות להסביר בדיוק מה זה המקום טיבורו הזה. באי רבי ינאי ברבי ישמעאל, ניטל, אז עד עכשיו נעשה סיכום, ראינו שלוש שיטות, שלושה דרכים שלוש דרכים בביאור מה זה שנשתייר כסלע הקשרה. יש מן דאמר שאומר שצריך להישאר כסלע לאורך כל השדרה כולה. יש מן דאמר בראשי פרקים, ויש מן דאמר במקום טיבורו. אבל בכל אופן אנחנו מצינו, מתוך הדברים אנחנו מבינים שאלה מקום שלושה מקומות אסטרטגיים, נקרא לזה כך, שמשם האור הולך ומתרפא. שואלת הגמרא, מה קורה אם אנחנו עושים בדיוק בוחרים אבל הפוך, בחירה הפוכה מה שנקרא. דהיינו, כל הבהמה כולה יש באור חוץ מאותם מקומות חשובים, לאורך פני לאורך כל השדרה כולה, במקום הפרקים, ראשי פרקים, או במקום טיבורו. שמה נאמר שאם במקומות האלה, שהם מקומות מאוד חשובים, אין בהם אור, ייתכן שזה פוסל לי את הבהמה. למה? כי המקומות האלה הם המקומות המרכזיים. מכאן כל האור צומח והולך. אם אין את המקומות האלו, אולי בהמה טרפה, או שמה נאמר? לא. כל עוד יש לי, מסתייר לי ברוב הבהמה כולה אור, זה שהמקומות האלו המרכזיים אין בהם אור, לא די בהם כדי להטריף את הבהמה. זה מה ששואל כרגע הגמרא. באי רבי ינאי ברבי ישמעאל, ניטל מקום השדרה וכולו קיים. האור לאורך מקום השדרה ניטל, אבל כל שאר הבהמה כולו קיים. ניטל מקום טיבורו וכולו קיים. ניטלו ראשי פרקים וכולו קיים. מהי? מה הדין? אומרת הגמרא, תיקו, אנחנו לא יודעים. סליחה? כל מקום נפרד, כן, כל מקום נפרד. אמר רב, כל האור כולו מציל בגלודה, חוץ מאור בית הפרסות. שיטת רב, כל האור כולו מציל בגלודה. לא צריך דווקא מקום השדרה, לא מקום הפרקים, לא ציבור. בכל מקום שבו יהיה לך אור בגודל, כפי שאמרנו, של אותו סלע, במקרה שכזה זה מציל על הגלודה. חוץ ממקום אחד, והמקום הזה הוא אור בית הפרסות. אור בית הפרסות זה אותו אזור שמן הרכובה ולמטה, מהאזור הברך נקרא לזה כך, ולמטה בבהמה עד לכיוון הפרסה, שם יש אור, אבל האור הזה כפי שנראה בהמשך הוא לא נידון ממש כאור, ייתכן שהוא נידון דווקא כבשר, בגלל שהאור שם הוא מאוד מאוד, מאוד רך, הרי יש לו דין של בשר ולא דין של אור. נראה רש"י, אומר רש"י, בערך קצת מתחת לאמצע העמוד ברש"י, כל האור כולו, כל איכה דמשתי יראו כסלע מעלה ארוחה וחוזר כל אורה לקדמותו, חוץ מאור בית הפרסות, מן הרכובה ולמטה, דלוהבי אור, מפני שהוא רך. אז גם אם מתחת להרכובה נשאר שם כאור כסלע, זה לא יציל על הגלודה, כיוון שאנחנו לא דנים את המקום הזה כאור, אלא כבשר, כפי שעוד רגע נראה. אז זה היה דברי רב, שכל האור כולו מציל בגלודה חוץ מאור בית הפרסות. ורבי יוחנן אומר, אפילו אור בית הפרסות גם הוא מציל. אומרת הגמרא, נמי מציל. בא מיני רבי יסי מרבי יוחנן. אגב, הדברים האלה והגמרא את שאלתו של רבי יסי ורבי יוחנן. אור בית הפרסות מהו שיציל בגלודה? אומר לו רבי יוחנן, כפי שראינו לפני כן, אמר לי מציל. זה הרי שיטתו, שאור בית הפרסות מציל, בשונה משיטתו של רב. אומר לו רבי יסי לרבי יוחנן, אמר ללימדתנו רבינו, אילו שאורותיהן כבשרן, אור בית הפרסות. אומר לו, אבל אתה רבי יוחנן, אתה עצמך לימדת אותנו, שאור בית הפרסות זה לא נחשב כאור אלא כבשר. ובלשון הגמרא, אילו שאורותיהן כבשרן. אז המקום הזה שהוא תחת, שנקרא אור בית הפרסות, יש לו דין של בשר, לא דין של אור. איך ייתכן שהוא מציל על הגלודה? עוד רגע אנחנו נביא, הגמרא תביא את הברית הגופה, מהו אותו דין לגבי, במה נפקמינה לגבי אותו אור שהוא נחשב כבשר, אור בית הפרסות. אבל בכל אופן לעניין הקושייה, עד שאתה רבי יוחנן בא ואומר שאור בית הפרסות מציל אל הגלודה, אתה עצמך לימדת אותנו שלא נחשב אור, אלא נחשב בשר, ולכן הוא לא מציל. אומר לו רבי יוחנן, אמר לי, אל תקניתני, שבלשון יחיד אני שונה אותה, כלומר, אל תבוא ותנסה להקשות עליי, להגח אותי מאותה משנה, כפי שעוד רגע נראה. כיוון שגם המשנה הזו, גם להליבה דשיטתי, זה שיטה יחידאה. אבל תנא קמא באותה משנה, דהיינו חכמים, חולקים. ואכן להלכה, אור בית הפרסות, לא נחשב כבשר, אלא נחשב אור. רשי אומר שבלשון יחיד אני שונה אותה, כלומר יחידה אי, ולא קיימינן קוותי. זה רבי שמעון קטני לה, הוא פעל לגלי דתנה כמה, לא תנה אלא אור שתחת העלייה לחוד, עוד רגע נראית. אומרת הגמרא, במה מדובר? דתניה. על איזה ברייתא אנחנו מדברים? דתניה. השוחטת העולה להקציר כזית מאור של תחת העלייה, חוץ למקומו פסול ואין בו קרי. חוץ לזמנו פיגול וחייבים עליו קרי. אז כפי שכבר למדנו במסכתות קודמות גם, יש לנו דין של בהמה, קורבן, שאנחנו מעלים אותו על גבי המזבח. אז אם הבשר נאכל, אם זה מדובר למשל על חטק, על שלמים, בשר כזה שנאכל, אז אם חישב הכהן באחד מארבע עבודות הזבח, שחיטה, קבלה, הולכה וזריקה, אם הוא חשב חוץ לאכול את הבשר הזה חוץ למקומו, הרי הבשר הוא פסול ומי שאוכל אותו אין בו קרת. אם הוא חשב לאכול אותו חוץ לזמנו, מעבר לזמן האכילה, הרי הוא פסול ויש בו קרת. זה נכון לגבי, הן לגבי קורבן שיש בו אוכל, בשר שנאכל לכהנים או לבעלים, והן לגבי קורבן שלא נאכל, לגבי העולה, למשל, לדוגמה העולה, אבל במקרה כזה המחשבה היא לא אכילה חוץ לזמן או חוץ למקומו, אלא הקטרה. אם הוא מתכוון, שחט את העולה ותוך כדי השחיטה חושב להקטיר את הבשר, שהרי העולה עולה קלים לגבי מזבח, להקטיר אותה חוץ למקומו, חוץ לזמנו, הרי זה דין של מחשבת סום, מחשבת פיגול. אם יאכלו מזה, אז גם יש פה קרת, אם זה מחשבת פיגול. אז במקרה שכזה, באמת אומרת הברייתא, שהשוחטת העולה ומחשבתו הייתה להקטיר כזית מאור של תחת העלייה, חוץ למקומו פסול, אין בו קרת, חוץ למקומו פיגול, אין בו, וחייבים עליו קרת. היה והמינה לומר שאם מחשבתו הייתה להקריב את האור, הרי אור לא עולה על גבי המזבח. אור הולך לכהנים, אור לפעמים לבעלים. במקרה זה הולך לכהנים, אז אור שעל גבי העלייה, חשבו עליו, חוץ למקומו, חוץ למקומו, לא פוסל לי את הקורבן. למה? כי זה אור. בא תנא קמא ואומר לא. אור שעל גבי העלייה נחשב כבשר, זה אור מאוד מאוד רך. ולכן, גם אם הוא חשב על האור שעל גבי העלייה להקטירו חוץ לזמנו פסול, חוץ למקומו פיגול. זה תנא קמא. אליעזר בן יהודה איש אבליס אמר משום רבי יעקב, וכן היה רבי שמעון בן יהודה איש כפר יקוס אומר משום רבי שמעון, וזה לענייננו, אחד אור בית הפרסות, ואחד אור הראש של עגל הרך, ואחד אור של תחת העלייה, וכל שמנו חכמים גבי טומאה, אילו שאורותיהם כבשרם, להביא אור בית הבושת חוץ למקומו פסול ואין בו קרת, חוץ לזמנו פיגול וחייבים עליו קרת. כלומר, אומר רבי שמעון שמה, שלא רק אור העלייה הוא כזה אור, שמה, שאם חושבים על החוץ למקום החוץ לזמנו פוסלים את הגורבן, אלא גם אור בית הפרסות, לענייננו, רואים שזה לא נחשב כאור, זה נחשב כבשר, ולכן אדם שחושב להפתיר את האור בית הפרסות הזה חוץ לזמנו, פסול חוץ למקומו, פיגול, ועוד אורות נוספים, אור הראש של עגל הרך, אור של תחת העלייה, אור של בית הבושת, כל המקומות האלה, האור שם הוא מאוד מאוד רך, הוא נחשב נידון כבשר. לענייננו, אומר רבי יוחנן, אני בא וסובר שמה שגלודה, האור של בית הפרסות מציל עליה. שאל אותו רבי יסי, אבל הרי אתה שנית לנו את המשנה הזאת שבה אנחנו רואים שאור בית הפרסות זה נחשב כאור, שאם אדם חשב להקטיר אותו, חוץ לזה לא חוץ למקומו, הרי זה פיגול, זה נחשב כבשר, סליחה, וזה נחשב פיגול או פסול. אומר רבי יוחנן, אל תקניתני, אור בית הפרסות זה שיטה יחידה, רק לגבי אור שתחת העלייה, בזה מודה תנא קמא, וזה שיטתו של תנא קמא. אין הכי נמי, אור בית הפרסות שיטת תנא קמא, זה אור, זה לא בשר, ולכן זה מציל על הגלודה. וזה שיטתי, אומר רבי יוחנן. מה ששנינו, אור בית הפרסות, שזה נחשב כבשר, זה שיטה יחידה. אומרת המשנה, ואילו טרפות בעוף. אז עד עכשיו ראינו את הטרפות בבהמה, את הקשרות בבהמה, באה המשנה ועכשיו נוקטת לגבי העוף, ואילו טרפות בעוף, נקובת הוושת ופסוקת הגרוגרת. כפי שראינו, כן, אם הוושת ננקב, אם הגרוגרת נפסקה, לא די בנקב, צריך שתהיה פסוקה ברובה, הקטה חולדה על ראשה, מקום שעושה אותה טרפה. אם החולדה באה והקטה, וכפי שרש"י מסביר, הכוונה היא שהיא נשכה אותה באותו בראש, במקום שעושה אותה טרפה. כפי שעוד רגע נראה, אבל הכוונה היא שהיא יקטה אותה במקום של המוח, ולכן אנחנו חוששים שמה שנקב קרום של מוח בנשיכה של אותה חולדה, היא נשכה אותה במקום בראש, באזור של המוח, חוששים שנקב קרום של מוח והרי היא טרפה, ולכן אם יקטה חולדה על ראשה במקום שעושה אותה טרפה, זה טרפה באותה אוף. ניקב הקורקבן, אז יש לנו את ה... תוך כדי העברי העיכול של העוף, יש לנו את אותו זפק שהוושת מוריד אליו את האוכל, ומשם זה ממשיך הלאה ויורד לקורקבן ולכל המעין, דקין וכו'. אז אם ניקב הקורבן, הקורקבן, או נקבוע דקין, זה טריפה. נפלה לאור ונחמרו בני מאה. העוף הזה נפל לאש. ועכשיו אנחנו באים ורוצים לשחוט אותו. אלא מאי, שבעקבות האש נחמרו בני מאה, כפי שאומרה שנתכווצו. האיברים הפנימיים, המאיים נתכווצו. אז מה אני עוד, מתי, יש מצב שזה טריפה, יש מצב שזה קשרה. אם ירוקים, פסולים. אם המאיים, בני המאה, אגב אותה אור, הם הפכו להיות ירוקים, פסולים. אם הם אדומים, קשרים. כיוון שדרכם הם להיות אדומים, והגמרא תפרט קצת יותר את הדברים האלה. כמו כן אומרת המשנה, דרסה וטרפה בכותל, או שריצצתה בהמה. אז זה המקרה של נפולה. בבהמה, לאל, למדנו במשניות, שיש אותה בהמה נפולה שנפלה מן הגג. אם נפלה מן הגג, אני חושש לריסוק איברים. ולכן אני צריך, א', בדיקה מעט לעט, צריך להשחוט אותה מעט לעט, אני לא יכול לשחוט אותה, את הבהמה. וגם צריך במקורות מסוימים בדיקה. דהיינו, עומדת, הולכת, בדיקה כנגד בני מאיים, זה ראינו בסוגיות. לגבי העוף, הנפילה מהגג, אני לא חושש לנפולה. למה? העוף יודע לעופף, יודע לנחות בקלות, הוא נופל מהגג, מתחיל ללכת. כשאנחנו מדברים על חשש של ריסוק מאיים, בני המאיים, זה מקרים של דרסה, כפי שרשי אומר, בדיבור התחיל דרסה, אומר רשי, האדם ברגליו, מישהו בא ודרך עליה פשוט, הוא טרפה בכותל, או שמה זרקו אותה בחוזקה על הכותל, או שריצצתה בהמה, בהמה הלכה ודרסה אותה. זה אני חושש לריסוק איברים, וזה טרפה, אלא אם כן אני אשא אותה מעט לעט, ונעשה גם, וגם יהיה שמה בדיקה. אומר רשי, האחרון במשנה, או שריצצתה בהמה, דעיקה למייך שלאן התלטה, באותם שלושה מקרים, משום ריסוק איברי, ועדיין מפרקסת, העוף עדיין מפרקס. אם שעתה מעט לעט, ושחתה, קשרה. ובדיקה בעיה, גם כן אנחנו צריכים בדיקה כנגד בני מאיים, כפי שלמדנו בפרק, בתחילת הפרק. מה זאת אומרת הקרום לא מצליף? אם יש נקב בקרום של מוח, לא, לא, זה חיטים צי. אנחנו רואים שאם החולדה תקפה אותה באזור המוח, אז אפילו שאנחנו לא ממש רואים את הנקב, חוששים שהיא נקבה אותה במוח. למה ב? בשור, כי בשור לא מצוי שהחולדה יכולה לעשות משהו. החוזק הוא כמובן הרבה יותר שונה. ואולי אגב הדברים האלה, אז באמת צריך כמובן להביא דברי רשי. רשי אומר ומקשה, אנחנו למדנו וגם אנחנו נראה את זה בזאת השם היום, שכל כל הטרפות שבבהמה נוהגות כנגדן גם באוף. אז למה אנחנו צריכים המשנה לנקוט לי, למשל נקובת הוושת ופסוקת הגרוגר? אותו דין שבבהמה תופס גם לגבי האוף. מה החידוש הגדול? אומר רשי שיש פה הרבה פרטים במשנה שבאמת הם מיותרים, ולכאורה זה נראה כחזרה. אלא מהי? שבאוף היינו, היה לנו אב ואמינה להטריס בדברים אחרים נוספים. למשל, נאמר דוגמה אחת בעל פה ואחרי זה נראה ברשי. אנחנו יודעים שלגבי בהמה, גרוגרת, נקב בגרוגרת, נקב בקנה לא מטריס, רק אם היא נפסקה ברובה. היה אב ואמינה לומר שזה נכון לגבי בהמה. אבל אוף, שהחיות שלו קלושה יותר, ובקל אנחנו פוגמים בחיותו, והראיה, שבאוף די בסימן אחד בשחיטה כדי שהשחיטה תהיה שחיטה כשרה. היה אב אמינא לומר שאולי באוף בקנה, גם נקב בקנה יטריף את האוף. כמה שמענן אומרת המשנה, לא. דע לך שגם באוף צריך להיות פסוקת הגרוגרת, לא די בנקובה. ואגב הגרוגרת גם הובילה המשנה את הוושת. אבל אין החינמי, הוושת זה בדיוק הדין של הבהמה. רשי מסביר את זה לאורך עוד כמה נושאים במשנה, נראה ברשי. אומר רשי בראשון במשנה, ואילו טרפות באוף. אף על גב דכל טרפות דבהמה כנגדן באוף, הנה יצריך עלי למתני. נקובת הוושת, למה צריך את זה? משום פסוקת הגרוגרת. והוא יצריך, פסוקת הגרוגרת צריך, דלא תאימה הועיל וחיותו של אוף לא נפיש, דה כאשר בסימן אחד, אימה גרוגרת נמי תתערף במשהו. אז לכן לימדנו את הגרוגרת ואת הוושת. כמו כן ממשיך רשי ואומר, ויקטה חולדה, משום דקטני מקום שעושה אותה טרפה, דיינו נקיבת הקרום. דלא תאימה תתערף בנשבר העצם בלא נקיבת קרום. עוד פעם, הכל זה להגיד שכיוון שהעוף הוא חלש יותר, ייתכן שסימני הטריפה בו הם קטנים יותר, כמה שמנן שלא. גם כאן צריך נקיבת קרום, כי דאמרינן לקמן באוף של מים, כפי שנראה בזרח השם בהמשך. ונקבו הדקין, משום דקבי למית ניסיפה, המשנה הבאה בזרח השם נלמד, גבי אלו קשרות באוף, נאמר שם שהם יצאו בני מאה ולא נקבו, אם המאה, אם הדקין כבר יוצאים מהבמה, אבל עדיין לא נקבו, זה לא מטריף את האוף. ולא תאים האוף שחיותו מועט, תתערף ביציאה לחודה. לכן אומר רש"י שכל מה שהמשנה פה מביאה זה מקרים כאלה שיש לנו פה אב ואמינה, לומר שהיא תתערף בדרך קלה יותר, כמה שמלן שלו, האוף, טריפתו היא כטריפת הבהמה. עוד פעם? זה נכון, אבל ריסוק איברים, הרי זה רק ציור. איך אנחנו מגיעים לידי ריסוק איברים? לידי נפולה, זה במקרה זה. אצל אוף זה לא מצוי, אבל הריסוק איברים הוא גם טריפה. אומרת הגמרא. מעופף, כן. כדרכו של אוף לעופף. אומרת הגמרא, רב ושמואל ולוי דאמרי, מכניס ידו לפנים ובודק אם מבצבץ ועולה טריפה, ואם לאו כשרה. הגמרא עכשיו עוסקת בדין של אותה חולדה שנתנה נשיכה, נגסה בראש כנגד המוח, ואנחנו חוששים שמא ניקב הקרום של מוח. אומרת הגמרא, לא די בזה שאנחנו רואים את החולדה שנותנת את אותה נשיכה, צריך לבדוק האם הקרום של מוח ניקב או לא. ויש דרך לבדיקה. איך? רב שמואל ולוי, הם אמרו, מכניס אדם את היד שלו לפה של העוף, ובודק, הוא לוחץ למעלה על גבי, מתוך הפה, מתוך החך, לוחץ על החך העליון, וזה יוצר לחץ על גבי המוח. אם היה נקב בקרום של מוח, הרי המוח ילך וייצא דרך אותו נקב ומחוץ לגולגולת, ואז נוכל לראות. ואם לאו, אם כמה שלוחצים שם עדיין לא יוצא המוח מהגולגולת, אז ממילא היא קשרה הראיה שהקרום של מוח לא ניקב. עומד הגמרא הניחא למאן דאמר עד דמנקיב קרמא טאטא, אלא למאן דאמר אינקיב הילאה, אף אגב דלא אינקיב טאטא, נחוש דילמא הילאה אינקיב טאטא לא אינקיב. זה הכל נכון, הבדיקה הזאת טובה. למאן דאמר שמתי העוף טרף? כאשר נקבו שני האורות שלו, האור העליון והאור התחתון. אז את המוח מקיפים שני קרומים, שני אורות. יש את האור החיצוני, בלשון הגמרא האור העליון, שהוא אור קשה, הוא אור שקשה מאוד לחדור אותו, ויש אור פנימי, האור התחתון, שהוא אור רך יותר. יש מאן דאמר שאומר שכדי שתהיה טריפה צריכים שני האורות להינקב, האור החיצוני, האור העליון והאור התחתון. אז אני מבין, אם עשיתי בדיקה ולא ראיתי שיוצא מוח מהגולגולת, אני מבין שאחד האורות, גם אם האור העליון ניקב, האור התחתון לא ניקב, הראיה לא יוצא מוח. אבל יש מאן דאמר שדי בנקיבת אור העליון כדי להיות טריפה. נו, ייתכן שאותה חולדה נקבה את האור העליון, האור התחתון נשאר שלם, ולכן הבדיקה לא מוציאה, לא יוצא לנו מוח, כי האור התחתון מגן, אבל בכל זאת זאת טריפה. אז מה הבדיקה תועיל? אומרת הגמרא, איתא דאינקיב הילאה, טאטא אגב רוקחי, מפקא פקא, אם העליון נפקע, אם העליון ננקב, אז כשיוצרים את אותו לחץ על גבי המוח מתוך מהאחיך העליון, האור התחתון הוא אור רך, ולכן הלחץ יפקע את האור התחתון, והמוח ילך וייצא גם דרך אותה נקב שבאור העליון, ולכן הבדיקה כן תועיל. אבל זה לא משנה לנו, כיוון שגם אם אין בו נקב, אם יש באור העליון נקב, הרי זה כבר טריפה. כלומר, אם לא היה נקב בכלל, זה שתיתן לחץ זה לא יעזור. את האור העליון זה לא יפקע, כי האור העליון הוא חזק. את האור התחתון זה יפקע, זה נכון, אבל זה כבר טריפה גם כשהאור התחתון אינו פקוע, כי הרי זה למאן דאמר שהטריפה היא כבר בזה שהאור העליון הוא נקוב. אומרת הגמרא אמר זה יראי, אין בדיקה לחולדה. מדוע? מפני ששיניה דקות. השיניים של חולדה דלקות, גם אם יש נקב, זה נקב מאוד מאוד דק, ולכן הבדיקה הזאת לא מועילה. שאת הגמרא וכי שיני הדקות מה היה ואינו, אז מה, עדיין יצא, אז לא יצא שפריץ, יצא משהו, אבל אתה תראה מה שקום, המוח יצא. אמר רבו שעיה, לא, מפני ששיני הדקות והקומות, השיניים של החולדה הולכות באלכסון, ולכן כשהיא נותנת את אותה נשיכה, אז הגולגולת מנוקבת במקום אחד, והאור, הקרום של המוח הולך באלכסון, והנקב הולך באלכסון, ולכן, גם אם עושים לחץ על גבי המוח, אפילו שהאור נקוב, יצא מוח מתוך האור ויתקל בעצם הגולגולת. כיוון שזה לא, הנקב הוא לא זה כנגד זה, עדיין לא נראה את המוח יוצא. לכן אומר רב שיה שבאמת הבדיקה הזאת היא לא עוזרת במקרה של חולדה. הוא ראה, הוא ראה, הוא ראה את הביס, הוא ראה שאינטנט לו ביס, עכשיו הוא צריך לדעת שזה טרפה או לא. עומד אמר הכיסליק לנהרדה שהלך לאור, דברים שאמרתי לפניכם טעות הם בידי, ברמקח אמרו משמד רבי שמעון בן לקיש, בודקין לחולדה ביד, אבל לא במסמר, לא, בעצם יש בדיקה, טעות הוא בידי. אבל צריך להבין שאומר רבי שמעון בן לקיש, שבודקין לחולדה ביד, אבל לא במסמר. היה אפשרות, יש עוד אפשרות לבדוק את המוח, מה? שאנחנו נוריד, נפרק את עצם הגולגולת. עכשיו, מה שמעניין אותנו זה האם הקרום של המוח ניקב או לא ניקב. לוקחים מסמר, הולכים עם המסמר לאורך הגולגולת. אם היה שם נקב, במקום הנקב אנחנו ניתקע, כמו שבודקים סכין של שחיטה. הולכים עם הציפון, אם יש נקב בודקים, מרגישים את זה, גם כאן הולכים עם מסמר לאורך המוח. אם היה נקב, אז היה שם איזשהו השפה של הנקב תעצור אותנו. על זה אומר יש לקיש שבמסמר אסור. ועכשיו אנחנו נראה את מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש. ורבי יוחנן אמר אף במסמר, מותר גם במסמר לבדוק את קרום המוח אם הוא לא ניקב. אומרת הגמרא ובפלוקטה, מחלוקת ריש לקיש ורבי יוחנן, זה בעצם מחלוקת רבי יהודה ורבי נחמיה. שמה? שאחד בדיק בידה ואחד בדיק במחתה. אחד בדק ביד כפי שביארנו עם הלחת, ואחד בדק עם המחת, הלך לאורך המוח עם המחת. מן דבדיק בידה, אמר לי למן דבדיק במחתה, עד מתי אתה מחלם המונם של ישראל? ועכשיו אנחנו מבינים למה לא לבדוק במסמר או במחת. כיוון שאתה יכול לעצמך לנקוב, אז זה המסמר, בטעות, תיתן טיפה ללחת, תח, אתה נוקב את המוח. אז אתה גורם לטרפה, אף על פי שייתכן שבאמת היא לא טרפה, ואתה מחלט מהעונם של ישראל. לא, 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 אחרי שחיטה. אחרי שחיטה. עומד הגמרא אמר לי, אז זה מן דבדיק בידה, אומר למד נבדיק במחתה, אז מתי אתה מחלט מהעונם של ישראל? אמר לי, מן דבדיק במחתה, למד דבדיק בידה, עד מתי אתה מאכיל לישראל לבלו? הבדיקה שלך לא טובה, יכול להיות שיש נקב בקרום של מוח ואתה לא מגלה את זה, צריך לעשות בדיקה במחת. עומד הגמרא, הנבלות והשחוטה היא, אבל צריך לשחטו אותה. מה פתאום נבלה? עונה הגמרא, אלה הטרפות, שמניקב קרום של מוח. ממילא, בחשש הוא פה לחשש של טרפה. אז ראינו מחלוקת רבי יהודה ורבי נחמיה, יש מן דבדיק בידה, יש מן דבדיק במחתה, אבל לא ידענו מי הוא מה. עומד הגמרא תסתיים, אולי לפני התסתיים הזה, נראה רק הערה בתוספות. תוספות אומר, דיבור נתחיל נבלות והשחוטה היא, מה פתאום את הנבלה? הרי היא שחוטה. אומר תוספות, אין אף קמינה. ואם תאמר, והשמינה לרבי יהודה, אנחנו מביאים פה מחלוקת רבי יהודה ורבי נחמיה. רבי יהודה עצמו דאמר בפרק חטאת העוף, דשחיטת העוף אינה מתארת טרפתה מתומתה, דכאמר נבלה וטרפה לא יאכל לטעם הבא. טרפה למה נאמר? להביא טרפה ששחטה, שמטמאה. אז ממילא אומר רבי יהודה, הנפקא מינה בגמרא לא ברורה, מה זה שנה נבלה טרפה? בעוף, זה שיטה, רבי יהודה, גם בעוף, אם יש לנו לא נבלה, אפילו שם טרפה, היא מטמאה. אומר תוספות, וכן ריש מסכת טהרות, גבי ג' דברים נאמרו בנבלת עוף טהור, שחיטתה ומליקתה מטהרתה, טרפתה מידי נבלה, רבי יהודה אומר אינה מטהרתה, ויש לומר, זה מכל מקום, כיוון לרבי נחמיה מטהרת, לא אבל ללמד מה שהיה מאכיל נבלות, ועוד אולמסיק הדעת הייתי סתם ברבי יהודה, הוא דבדיק בידה, עוד רגע אנחנו נראה את זה. אז דווקא רבי יהודה שיטתו שבודקים ביד ולא בודקים בסיכה, ולכן זה, הלשון הזאת לא שייכת לרבי יהודה, דווקא של רבי נחמיה. סליחה? נו. לא, לא, הוא אומר, יש ככה, מי שבודק ביד, כן? אומר למי שבודק במסמר אתה מחלה. מי שבודק במסמר אומר, אתה מאכיל נבלות, למה? כשאתה בודק ביד, הבדיקה לא טובה, רגע, הבדיקה לא טובה, נכון? אם הבדיקה לא טובה, והיא כבר נקובה, אז אתה מאכיל נבלות, נבלה זה תומת נבלה, אנחנו מבינים. אומר לו, מה פתאום נבלה? טרפה, נכון, טרפה. זה לא נעניין שהמסמר מטריף אותה. הוא אומר, אתה בודק ביד, אתה לא בודק טוב. יכול להיות שם נקב, אתה מאכיל אותם נבלות. אומר תוספות, זה נבלה, טרפה, אותו דבר. שניהם תמאות. לפחות שיטת רבי יהודה. אבל לשיטת באמת רבי נחמיה, יש נפקמינה בין נבלה לבין טרפה לעניין אטומה שבה. בכל אופן אומרת הגמרא, מה היא שיטתו? במה נחלקו רבי יהודה ורבי נחמיה אנחנו יודעים, אבל מי אמר מה אנחנו לא יודעים? תסתיים. דרבי יהודה הוא דבדיק בידה. הוא זה שדווקא בודק ביד. דתניה, יש ברייתא. רבי שמעון בן אלעזר אומר משום רבי יהודה. הנה הוא רבי יהודה שלנו. בודקין לחולדה ביד, אבל לא במסמר. אז הנה הראיה שרבי יהודה בודק דווקא ביד ולא במסמר. כמו כן, אומרת הברייתא, אנחנו ממשיכים את הברייתא של רבי שמעון בן אלעזר. הרי שזה מה שלמדנו עד עכשיו. בודקים את המוח, כן, בודקים לחולדה ביד, אבל לא במסמר. והמשך הברייתא, שאם נשבר העצם, החולדה נתנה שם הנשיכה, ונשבר העצם, אף על פי שלא נקרא קרום של מוח, היא טרפה. אז קודם כל, תסתיים. קודם כל, הנה הראיה שרבי יהודה היה בודק באצבע, ביד. אבל אומרת הגמרא, הגוף הקשיא. אמרת בודקים לחולדה ביד, אבל לא במסמר, על מה היא לבדיקותה. אז צריך לבדוק אותה. ויש דרך לבדוק אותה. ובאותה נשימה, ועד ארתני, נשבר העצם, אף על פי שלא נקרא קרום של מוח, על מה היא לבדיקותה. מבינה הגמרא, שכשכתוב בסיפה, שעם העוף הזה, החולדה נתנה שם נשיכה, ונשבר העצם, אף על פי, אי אפשר, אין מה לבדוק, זהו. אנחנו לא יכולים לבדוק, ככה מבינה כרגע הגמרא. אין אפשרות לבדוק, ולכן העוף הזה טרף, מחשה השם, אני קרב קרום של מוח. הגוף הקשיא, באותה ברית הגופה, אתה אומר, סותר את עצמך מיני ובי. הרי שאתה אומר, תבדוק ביד, בסיפה אתה אומר, אתה לא יכול לבדוק, אין בדיקה. עונה הגמרא, סיפה הטען לעוף של מים. לא. זה שני מקרים שונים. הרי שעוסק בעוף רגיל, יש בדיקה. הסיפה עוסק בעוף של מים, אותם עופות ששתים על גבי המים. למה? הועיל ואין לו קרום, עוף של מים, הטבע שלו, שאין לו קרום על גבי המוח, אז ממילא, ברגע שנשברה הגולגולת, ברור לי שזה טרפה. אין לי קרום שמגן על המוח, אני לא צריך לחפש קרום אם הוא ניקב או לא ניקב. אומרת הגמרא, אין לו קרום סנקה דעתה? יש כזה דבר? אלא הועיל וקרומו רח, לא. בעוף של מים, הקרום הזה הוא רח, ולכן אם נשברה הגולגולת, עצם הגולגולת, במקרה שכזה אני ברור לי שהקרום כבר גם הוא ניקב. אמר לרב נחמן לרבנן, מר אמר שמואל, בדיק בידה, ומחשר, היו בודקים בשם שמואל ביד ומכשירים, והונה חברין אמר רב, בדיק בידה ומחשר, היו בודקים גם ביד. ועתני לוי, הרי יש ברייתא בשם לוי, שטרפות שבנו חכמים בבהמה, כנגדן, בעוף, זה מה שפתחנו בדברי רש"י במשנה, כל הטרפות שבבהמה, יש להם מקבילה בעוף. יתר עליהן עוף, אבל יש טרפה נוספת בעוף שאינה בבהמה, שאם נשבר העצם, אף על פי שלא נקרא קרום של מוח, היא טרפה. איי, קשה לשיטתנו, צריך בדיקה. לא צריך בדיקה, נשבר העצם, זהו, נגמר הסיפור. אמר לי, ההוא בעוף של מים, הועיל ואין לו קרום, אין לו קרום סל כדת, אלא הועיל וקרומו רח. אז זה על פי אותו משקל שראינו עד עכשיו. היתר נגולתה, דאביה בי רב חנה, שדרה לקמד הרב מתנה, הביא, שלחו את פרניו לפני רב מתנה, נשבר העצם ולא נקרם קרום של מוח, הווי, ואח שרה. אז הוא בדק, הוא ראה שהעצם נשברה, אבל הקרום של מוח לא ניקב, הכשיר את אותו עוף. אמר לבעתני, לוי טרפות שמנו חכמים בבהמה כנגדן בעוף, יתר עליהן עוף, שאם נשבר העצם אף על פי שלא נקרב קרום של מוח, אז איך אתה הכשרת את הבהמה? אמר לי, הטעם בעוף של מים, הועיל ואין לו קרום, אין לו קרום סל כדתה, אלא אם הועיל וקרומו רח. אם כך הגענו למסקנה, שיש לנו שני סוגי עופות, יש לנו את העופות שהבדיקה מועילה להם, הועיל והקרום שלהם הוא קרום קשה, ואם בודקים את זה על ידי יד, על ידי מחט, על ידי סיכה כפי שראינו, זה בודק לי ומעיד לי האם העוף הזה טרפה או קשר. וישנן את אותם עופות של מים שהקרום שלהם רך, ולכן עצם שבירת הגולגולת די בה כדי להטריף את אותו עוף. עובד הגמרא רב שיזבי, בדיק בשימשה. רב שיזבי, כדי לבדוק את הקרום של המוח, האם הוא ניקב או לא ניקב, היה מפרק אותו, בודק אותו מול קרני השמש, לראות אם יש חדירה או אין חדירה. רב יימר, בדיק במאיה. אז רש"י בעזרת השם בעמוד הבא מסביר את זה, רק נקרא את הגמרא כי הוא מסביר את שני הדברים ביחד. רבי יימר בדיק במאיה, רווח, סליחה? אחרי שחיטה, אחרי שחיטה. רבי יימר בדיק במאיה, רווח אבר יעקב בדיק בגילה. אומר רש"י, מביא רש"י, מה זה בדיקה במים? שתי לישנות. לישנה ראשונה, כן. לישנה ראשונה אומר רש"י, מוציא כל המוח מן הקרום דרך פייה. קודם כל הוא היה מרוקן את המוח דרך ה... איך שהמוח הרי עובר לחוט השדרה, מאותו מעבר הוא היה מרוקן את כל המוח, כמו שהיא יורדת לחוט השדרה, הוא ממלא הקרום מים, מוסיף עכשיו מכניס מים, והופך את המוח. אם יוצא דרך המכה, בידוע שנקרב הקרום, נקרב הקרום, זה פשוט. לישנך נינה, מכניס בנקב העצם מים, הוא לא מרוקן את המוח, הוא באותו מקום שהעצם הגולגולת נשברה, הוא מכניס שם מים, וחוזר ומוציאו, ושופר את זה חזרה, ורואה, אם נתלבנו המים, בידוע שנתערב המוח בהם. המוח שיש לו לובן אפרפר כזה, ממילא, אם המים האלה שנכנסו דרך אותו עצם, שהם נשפחים החוצה, הם לבנים, כמה שמלן שהקרום של המוח ניקב, וכיוון שהמים יתערבבו עם המוח, הרי מרעם כרגע הוא לבן. זה היה בדיקה במאיה. ואמרנו שרבך אבר יעקב בדיק בגילה. אומר רשי, מה זה בדיק בגילה? בגילה דחיתתה, סליחה, כדפריש במסמר. כלומר, כמו שדיברנו על המסמר והמחת, הוא היה בודק את זה בקנה של החיטה. אמר רב שיזבי, אני אב זה ידידן כאוף של מים דמיין. האבזים שלנו, דינם הוא כאוף של מים, שהקרום של המוח שלהם הוא קרום רך, ולכן אם נשברה עצם הגולגולת, הרי הם שריפה. ראינו את הדין במשנה שאם אותו אוף נפל לאור, אז אם הבני מאיים נהפכו ירוקין, היא טרפה. ואם הם אדומים, כשרה, אני קורא במשנה, נפלה לאור ונחמרו בני מאה, רשי אמר נחמרו בני מאה, קבצו מחמת האור, אם ירוקים פסולים, אם אדומים כשרים. אומרת הגמרא אצלנו, אמר רבי יוחנן משום רבי יוסי בן יהושע, שיעור ירוקתן כשיעור נקובתן. מה נקובתן במשהו? אף ירוקתן במשהו. כמו שלגבי המאיים נקב כלשהו מטריף לי את הבמה, גם מראה הירוק שבעקבות אותה שריפה מראה כלשהו במני המאיים גורם לזה ואומר שהאוף הזה יהיה טרף. הרשב"א מסביר שהמראה הירוקת הזה, מה העניין שבו? זה כמו שדיברנו לגבי הדרוסה, שהארס הולך ומחלחל ומפעפע, גם המראה הירוקת הזה זה הולך ומפעפע עד שיגרום לכך שהמאיים יהיו נקובים. אומרת הגמרא, הבאה מני רבי יוסף ברד רבי יהושע בן לוי מרבי יהושע בן לוי, הוריקה כבד כנגד בני מאיים מהו? מה קורה אם הירוקת הזאת זה לא במאיים אלא זה בכבד באזור שכנגד בני המים? רש"י מסביר, הוריקה כבד כנגד בני מאיים, ראשה אחד של כבד תלוי כנגד בני מאיים וראשה אחד למעלה. אז אם באזור שכנגד בני המאיים שם בכבד עצמו יש ירוק, מה הדין? אמר לי טרפה. זה טרף. שואלת הגמרא, ולא יהיה אלא נטלה. הרי אם האזור הזה של הכבד נטלו אותו, העוף לא טרף. רק אם כל הכבד כולו ניטל, או באזור שהוא מכובד יותר, שם זה ניטל, זה יהיה טרף. אבל באזור אותו, אזור של כנגד בני המים, אם הוא ניטל, הוא לא יהיה טרף. אמר רבא, כיוון שהוריקה כבד כנגד בני מאיים, בידוע שנפלה לאור, ונחמרו בני מאיים וטרפה. זה בעצם סימן שגם המאיים עצמם נתקבצו, ובעצם העוף הזה הרי הוא טרפה. יש פה מחלוקת בראשונים בגרסה. הגרסה שלפנינו משמע, אמר רבא, כיוון שהוריקה כנגד בני מאיים בידוע שנפלה לאור, משמע שבכלל ידענו שזה נפל לאור. הירוקת על הכבד מלמד אותי שבכלל היא נפלה לאור, וממילא אני חושש לנחמרו בני מאה. אבל הרמב״ם לא לומד כך. הרמב״ם אומר שאם כיוון שהוריקה כנגד בני מאיים, אז אני יודע שבני מאה נחמרו. כלומר, אני יודע שהיא נפלה לאור, אבל אני רוצה לדעת אם היא ניזוקה או לא ניזוקה, אז הכבד הזה מעיד לי על מה המצב המאיים. נוצות? מה הבעיה לנו בנוצות? אם הוא רואה שזה... מביאים לפניו כבר תרנגולת שחוטה. מביאים לו רק את הקישקל. הוא לא יודע מה המצב שלה כרגע. עובד גם הראשון בן לידיעה וליהו תרנגולת. היה לתרנגולת. שדרי לקמדי רבי אלעזר רק הפר בריבי. אמר לירוקין אהבו באכשרה. הוא שאל אותו, נסתפק לגבי אותו אוף, הוא אומר לו, ראיתי את הבני מאיים, בני המאיים ירוקים, כשר. אומרת הגמרא, סליחה, והענתנן ירוקין פסולין. אומרת הגמרא, לא אמרו ירוקין פסולין, אלא בקורקבן, בלב ובכבד. כל הצול של ירוק זה רק בקורקבן, לב וכבד. אבל אם זה במאיים, אם זה בדקים, בזה אין לי בעיה, הירוק. למה? כיוון שהצבע הטבעי של הדקים הוא ירוק. הצבע של הקורקבן כבד ולב הוא אדום, ולכן אם הם דימו, אני יודע שזה נתכבש מחמת האור וטרפה. אם הוריקו, סליחה, אם הוריקו, אני יודע שזה נתכבש מחמת האור והיא טרפה. אבל בדקין, הצבע המקורי שלהם הוא ירוק, ולכן אם הוא ראה שהם ירוקים, אין בזה שום סימן. תניא נמי אחי, באלו בני מאיים אמרו, בקורקבן, בלב ובכבד. רבי יצחק בר יוסף אבל ליהו תרנגולתא, שדרה לקמיד רבי אבאו. ואמר לי, אדומין הן, וטרפה. הוא הסתכל בקישקס, אמר, אדום, טרף. והננצנן, במשנה הפוך בדיוק, אדומים כשרים. אמר לי, אדומים שהוריקו, וירוקים שהאדימו, טרפה. אז כפי שאמרנו, יש איברים שבאופן טבעי, באוף, הם אדומים, קורקבן לב כבד. יש איברים שבאופן טבעי הם ירוקים. בא בעצם רבי יהושע בן לוי, בא בא רבי יצחק בר יוסף, בא רבי אבאו מלמד אותנו שכל דין המשנה הכוונה היא כשהשתנה הצבע, זה לא משנה. מה שהיה ירוק באופן טבעי הפך להיות אדום, מה שהיה אדום באופן טבעי הפך להיות ירוק, הרי היא שריפה. אומרת הגמרא, אמר רבי מני, סליחה, לא אמרו אדומים כשרים, אלא בלב, בקורקבן ובכבד, כפי שביארנו. אמר רב שמואל ברכי, אמר רבי מני, אדומים שהוריקו, יש לנו אדומים, לב, קורקבן וכבד, הוריקו, הפכו ירוקים, ושלקן וחזרו והדימו, כשרים. אם הוא הלך ובישל אותם קצת במים, הרתיח אותם במים, ואופ, הירוק הופך אדום, הוריקו, כשרים. מה הייתה? מה? קוטרה אייל בהור, שכי נפלה לה אש, לא האש גרמה לירוקת הזו, אלא האשן, היא שאפה אשן. אגב, האשן, האיברים האלה נפחו ירוקים, אבל זה לא מטריף את הבהמה. ולכן, אם שוטפים את זה, שולקים את זה במים, זה מעדים חזרה, הראיה שזה רק היה משום האשן. אבל בעצם אין פה טרפה. אנחנו מדברים על אוף, אוף. אמרתי בהמה, סליחה, אז אוף. זה היה טעות שיקרא דלישנה. ובית הגמרא אמר נחנן פנן נאמר, אדומים שלא הוריקו, אם, אומר רב נחמן, לכאורה בריצחק, אז גם המקרא הפוך. אם יש לי אדומים, כבד, לב, קורקבן, שהם אדומים, אדומים, לא הוריקו, ושלקן והוריקו, עכשיו הוא בא ומשל את זה, ופתאום, אגב, השליקה זה מוריק, על פניו טרפה, למה? מה היא טעמה? הגלי בעתיו, אומר רש"י, חרפתן, נתגלתה חרפתן, כלומר, באמת במקור, מה, הם נחמרו, הבני נעים הם נחמרו, מה אתה רואה שהם אדומים? טוב, בסדר, אבל אם אתה משולק אותם והם הופכים ירוקים, הראיה שהבני מים האלה נחפרו, נחמרו, והעוף הזה טרף. אומרת הגמרא, אמר רב אשי, הלכה, לא לאכול איניש, אלא בשלקה. אם כך, אז כל עוף ששוחטים אותו, קודם כל תשלוק. לא, כל אחד, אתה לא יודע, אתה בספק. סליחה? אבל רגע, אבל אם למדנו שמה, אם למדנו, לא בזה אותו זמן, אתה לא יודע, שוחטים עוף, בא לפניך, אתה לא יודע, אתה תאכל ספק, תשלוק אותו קודם כל, תראה שזה נשאר אדום, ואז תאכל את זה כדת וכדין. אבל אם זה ירוק, אז זה מעיד לנו כמאה עדים שמה, שהיא הייתה באמת באור ונחמרו מאיה. אומרת הגמרא, כל מה שצעקתם וכואב לכם זה מה שאומרת הגמרא, ולא היא, אין הכי מה, ולא היא, אחזו כראות או לא מחזקינן. מה פתאום? אנחנו לא באים ואנחנו חוששים לכל מיני ספקות. אם ראינו אותה נופל האור, ניחה. אם הלכת ושלחת את אותם איברים והם הוריקו לפניך, ודאי שאתה צריך לאסור את הבהמה, את אותו אוף, ולהגיד שהוא טרפה. אבל ללכת מלכתחילה וכל אוף שאתה שוחט, להגיד אני קודם כל לשלוק את הלב קורקבן וכבד ולראות אם זה לא ירוק, מה פתאום? זה אנחנו לא חוששים. עומד הגמרא דרסה וטרפה בכותל, ראינו שאם הוא זרק אותה בכותל הוא דרס עליה ברגל וכולי. אמר רבי אלעזר בן אנטיגנוס משום רבי אלעזר ברבי ינאי, החזו והחזו צריכה בדיקה, בין אם דרסו עליה בין אם שלחו אותה בכותל, לא די מת לעת רגע, עוד לא סיימנו, אלא גם זו וגם זו צריכה בדיקה. רק נראה דברי המשנה, ואילו כשרות באוף, מה הנגעים הפגעים שבכל זאת באוף זה כשר? אם נקבע גרוגרת, כפי שאמרנו, רק נקב קטן ולא ברובה, אז זה כשר. או שנסדקה, אם לכל אורך הגרוגרת יש סדק, עדיין זה כשר. הקטה חולדה על ראש המקום שאינו עושה אותה תרופה. אם ראינו חולדה שנותנת לה נשיכה בראש, אבל זה לא במקום המוח, אלא מה, גם אם היה שם נקב, זה לא מטריף, אין לי בעיה, זה כשר. ניקב הזפק, אז האוכל יורד בבשת, נכנס לאזור שנקרא הזפק, משם ממשיך הלאה. אז מה קורה עם ניקב הזפק? רבי, אז זה כשר. רבי אומר, אפילו ניטל הזפק כולו, זה קשה, וכאן מסבירים הראשונים שאין הכוונה שכל הזפק כולו ניטל, כי אז האוכל נשפח אל המעיים, אין פה דרך, אלא מה, ניטל חלק ממנו. יצאו בני מאה ולא נקבו, עם הדקים, יוצאו מהבהמה, ואז שוחטים אותה, אם לא היה נקב, הרי היא קשרה. נשתברו גפיה, נשתברו רגליה, אם הגפיים, דיינו, האזור של הכנפיים נשבר, או הרגליים נשברו, קשרה. ורש"י כבר מסביר שהכוונה היא שלא יצא העצם לחוץ, אבל אם יצא העצם לחוץ, טרפה. נמרטו כנפיה, מה קורה עם הנוצות הגדולות, אותה נוצה שיש לה גם קנה, שממנו עושים את הקולמוס, נמרטו כל הכנפיים, רבי יהודה, אז היא קשרה. רבי יהודה אומר, אם נתלה הנוצה פסולה, הנוצה אומר רש"י, הנוצה זה הדקה, זה הנוצה הדקה שסמוכה לבשר, שאין לה קנה, אז יש שני סוגים, יש את הכנפיים, שזה הנוצות האבות, ויש את הנוצות הדקות. אז ממילא אומר רב יהודה, שאם נתלה הנוצה, פסולה. ויש כאן ניסיון, האם תענה כמה חולק על רב יהודה, או מודה לרב יהודה, ובעזרת השם ההמשך מחר.